שש בערב עם רוני ברון ועורך הדין דוד פורר.
שלום לכם, האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור בני שאולסקי. דוד איתנו על הקו, חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, מקום שניים בפרש קטן.
כמעט יושב-ראש יש עתיד, ערב טוב, חבר הכנסת רם בן ברק, מה שלומך?
רם בן ברק, לשעבר יו"ר ועדת החוץ והביטחון, משנה לראש המוסד, נכון רם?
כל מה שאמרת עד עכשיו נכון, אבל בואו נראה בהמשך.
אוקיי, אותי בודקים, לא אותך, נכון? אז תגיד לי רגע, למה אתה מאשים את הרפורמה המשפטית, צריך להקדים ולומר, משפטית, משטרית, בעיני המתבונן, בטבח בדרום?
אני לא מאשים את הרפורמה, אני אומר שאני מאשים את הממשלה, שתשומת הלב שלה בשנה וחודשיים לפני השביעי לאוקטובר, כל כולה הייתה ברפורמה המשפטית, והזניחה את הדברים החשובים האמיתיים.
אז אני רוצה ללכת לך להיסטוריה, כי אתה כבר נראה לי ילד גדול, לא בגילי, אבל בוא נגיד שהייתם מקבלים איתנו מכות שאני הייתי גדול ואתה היית קטן, ומי השם במחדל הנורא של מלחמת יום כיפור, מה זה היה אז? למה מוכרחים את הרפורמה המשפטית להשים כמעט, כי זה עושה את זה פוליטי? יכול להיות שסתם צבא מטומטם, עיניים עצומות, מדיניות החלה מטומטמת של החמאס, למה להוציא, אני לא אומר שזה בקבר הרפורמה המשפטית, את הוויכוח הזה ולחבר אותו לאסון כזה?
תראה, זה מה שהיה. במשך שנה וחודשיים, כל מדינת ישראל, כל הצמרת של המדינה, התעסקה בדבר אחד, ביהודה ושומרון אגב, וברפורמה המשפטית. וכשאתה תבדוק, אפילו בצורה תיאורטית, אני מציע לך את העיתונאי, תבדוק כמה דיונים היו בוועדת חוץ וביטחון, וכמה דיוני קבינט היו.
התחלנו בעלבות, אתה קראת לי עיתונאי, אז אני אקרא לך תכף חבר כנסת, אתה רוצה בעלבות? אנחנו מכירים מדיסציפלינות אחרות, אל תשכח.
זה נכון.
לא, אז בואו ננסה להעלות אותו על הפסים, נחלץ את ה...
עכשיו ברצינות, היה הרבה מאוד סימנים מעידים. והיו הרבה מאוד עזרות, וקצינים הגיעו לכנסת להזהיר, ומכתבים נשלחו מראש השבת, ומראש מהרמטכ"ל. שימו לב, המצב בגבולות הוא גרוע, ואנחנו לא נותנים את הדעת, והפיכה המשטרית מזיקה לזה, ושום דבר, וכמו לדבר לקיר. אז מי שאשם בשביעי לאוקטובר זה החמאס, נקודה. אבל אתה יודע שכשיש לך תקלה, גם במוסד, יש לך תקלה. אתה לא בודק למה מישהו לחץ על הכפתור הלא נכון. אתה בודק למה, מה גרם לו ללחוץ על הכפתור הלא okay. נכון. אתה בודק מה קרה כאן. אתה אומר, תשומת הלב, לא הייתה למקומות הנכונים.
אז בוא נתקדם לנושא אחר. יאיר לפיד, ראש המפלגה שלך, פרסם תוכנית של 8 נקודות, שבהן הוא מציע לטפל ואיך לטפל בהם. והוא סופג היום ביקורת קשה בעיתון הארץ, במאמר דעה של עמוס שוקן, המוציא לאור של העיתון, שבו הוא מבקר את העובדה שאתם לא תומכים עכשיו בהקמת מדינה פלסטינית בגבולות מאי 1967. מה העמדה שלך בנושא הקמת מדינה פלסטינית?
אנחנו תומכים בהיפרדות מהפלסטינים, והדבר הטוב ביותר בהיפרדות הזאת זה שתהיה להם מדינה, ובתנאי שנגיע לשלב שאפשר יהיה לסמוך עליהם שהם יודעים לנהל מדינה ולא להפוך אותה לקנצות.
איך אתה יודע את זה כשאתה מקבל את ההחלטה? זה לא משהו שאתה יכול לדעת רק בדיעבד?
אתה מתחיל את התהליך של ההיפרדות, ואתה מתחיל את התהליך של הבניית היכולות שלהם, של המשטרה ושל היכולות השלטוניות שלהם. אם אתה רואה שלאורך זמן הדברים האלה, יש להם את היכולת ואת הנכונות, אז אתה לאט לאט מתקדם.
אז אחרי 30 שנה, עכשיו שאנחנו 30 שנה אחרי הסכמי אוסלו, אתה מתרשם שיש שם את הנכונות ואת היכולת ואת האפשרות לקיים מדינה פלסטינית שלא תהיה עוינת ופעילה כלפי ישראל?
אני חושב שאם נעשה את זה נכון, ואם נבנה את זה נכון, אז יש איזה סיכוי טוב, כי אני מאמין שבסוף אנשים רוצים לחיות בשלום, ככה אני מאמין. אני עוזב את הקיצונים מכל הצדדים, ובמיוחד הקיצונים שלהם, שהם צמאי דם ואכזריים.
אבל ניסינו את זה, רם, השני הייתי במשלה, ניסינו את זה, עשינו את הפרד ומשול בין עזה לאיוש, ואמרנו להם, בואו תראו, באיוש אין אלימות, החיים טובים, כל הזאתים רוצים להיות רמלאים, ואף אחד מרמלה לא רוצה להיות הזאתי, כי אצלכם אלימות, ושום דבר טוב לא קורה, ובאיוש שקט, אין אלימות, ניסינו לתת להם את המקל והגזר, לא למדו.
אבל א', אני חושב שהם באמת יש להם הרבה מה להשתפר, אני גם לא מת עליהם, הם גם מושחתים, והם גם, יש להם הרבה מאוד בעיות, הם מחנכים ומשלמים לתיאורטית הרבה מאוד בעיות, אני לא, אני לא אחד לאדם. אבל אני חושב שגם אנחנו עשינו הרבה טוב.
ואיפה סכנה באימור הכפול? רגע, עכשיו אנחנו מכפילים את האימור. אתה אומר, בוא ננסה אותם איך הם התנהלו באיוש. עוד לא גמרת להגיד את זה. אתה אומר, בוא נעשה משהו ברשות, הסמכות, חדשה, תעשה את זה בעזה, כי אחרת החמאס יחזור. זה לא נראה לך, אתה בכל אופן אדם שיודע לנהל סיכונים, זה לא נראה לך. ניהלת סיכונים של כל מדינת ישראל הרבה שנים, בכישרון רב. זה לא נראה לך ניהול סיכונים קצת בעייתי?
אני חושב שלנהל את הסיכון של להיות מדינה מצורעת, מתמודדת, לא שייכת לחבר העמים הנאור, זה...
אתה בורח לנו, אלו.
לא.
זה הטריקים הישנים שלך מהמוסד. לא נוח עם השאלות שלי, אז אתה מערער את האיכות של הקו. תעמוד במקום בבקשה.
לא, ממש, עכשיו אתה שומע טוב.
כן, עכשיו מצוין.
אני אגיד לך מה קרה, כשלא מתוכנן, שמו עליי פתאום איזה נכד, כי הבת שלי לא חזרה
אליי. נכד, הכל, תתן לו.
אז אני רץ אחריו, תוך דיבור איתכם, שלא יפול לי, פעולה בין שנה לחודשיים.
גדול.
אז אני אומר שהאימור של להיות עם לבדו ישכון מנותקים מהקהילה הבינלאומית, זה סיכון לא מחושב, זה סיכון מיותר. אני חושב שאנחנו צריכים לדאוג להיות חזקים ושיהיה לנו צבא חזק, וללמוד מהשביל לאוקטובר, ולהיות מוכנים בכל רגע נתון לעמוד מול כל מי שבא מולנו. ואני חושב שאסור לתת לשום ארגון טרור להרים ראש ולבנות צבא, מעבר לגבול שלנו, אני מקווה שלמדנו את הלקח.
ומי בקשו אחרי זה את גבולות 48?
מה זה קשור מה הם רוצים?
לא, אתה אומר, זה בגלל לחץ בעולם, אתה אומר צריך לעשות את זה כחרת מי מצורעים בעולם.
לא, אני לא רוצה, אני חי במדינה יהודית ודמוקרטית, אבל אני צריך לדאוג שאנחנו נהיה יהודים, ולכן אני לא רוצה לספר 3 מיליון פלסטינים או 5 מיליון.
לא מדובר על סיפוח.
אז אני לא, אבל אני גם רוצה להיות דמוקרטי, אז אני לא רוצה לשלוט עליהם ולא לתת להם זכויות. אז כן, אני מוכן לקחת סיכונים. אני חושב שזה סיכון שהוא פחות גבוה מהסיכון
השני. טוב, רם, אני באמת צריך את הערכה שלך, אתה מכיר קצת את הראשים של הנבלות האלה. זה שהוא כל הזמן משגע לנו את השכל, בוחנים, זה אני מבין מה הוא עושה, כולנו מבינים, הוא מורט לנו את העצבים, הוא מרסק לנו את היכולות לחשוב במידה כזאת או אחרת, אבל פה אנחנו מה שנקרא, לא יודע, אנחנו נלחמים באופטימיות, אבל היא רוצה לנצח אותנו, יצא, לא יצא, מה אתה אומר?
אני לא יודע, אני חושב שהטעות הגדולה לנו הייתה, לא קיבלנו את ההצעה האמריקאית ולא הפכנו לבקום הזה שאנחנו יצרנו ברצועת עזה את מישהו אחר שישלוט שם, ולכן גם אתה רואה שבמקומות שהיינו, אני אתן שגל לשאלה שלך, גם במקומות שהיינו כמו צפון הרצועה, כמו מחנות המרכז, כמו חאן יונס, יורים משם עכשיו החמאס.
אני מדבר על החטופים, מה...
אני יודע, את החטופים צריך להחזיר,
זה גם אני יודע, אל תתחיל אני יודע, כי אני אגיד לך גם אני יודע.
אני מאוד מקווה שתהיה עסקה, ואני חושב שבשביל העסקה הזאת אפשר גם לעצור את המלחמה.
אתה תומך בעסקה שכוללת הפסקת מלחמה?
כן.
גם אם זה משאיר אנשים בחטופים?
אמר לך כן, אמר לך בלי
תנאי. לא, לא משאיר אנשים חטופים. הפסקת המלחמה זה כל החטופים.
כל החטופים.
זאת אומרת, הפסקת המלחמה רק אם... אז אם יש עסקה שכוללת הפסקת המלחמה בלי החזרת כל החטופים, מה העמדה שלך?
אין.
אני נגד, הפסקת הלחימה, אבל כל החטופים כאן.
תגיד, מילה, לא יותר ממילה, אתה הולך...
אז במה זה שונה ממה שאמרה השרה אורית סטרוק אתמול?
עזוב, די, נו, עזוב, מה אתה נובר, היא אמרה, הוא אמר, אתה שואל יהודי שכל חייב מטפל בביטחון ישראל, מה אורית סטרוק עשתה? די, עזוב, אני לא רוצה לפתוח את זה. שמע, יש לה שלושה ילדים שמשרתים ביחידות קרביות, אני לא יודע, עם הנכדים והנינים והכל, יש לה חצי גדוד, אני לא רוצה להתעסק איתה, אמרה, הוצאה מהקשרו, לא הוצאה מהקשרו, לא מעניין אותי, זה, יש פה 25 תוכניות אקטואליה בשבוע, שיעסקו בזה אחרים. אני שואל אותך שאלה, אתה כחבר כנסת, תלך מטעם הציבור לדבר בבית עלמין צבאי?
אני... בכל יום זיכרון נמצא עם המשפחה שלי ליד הקבר של אחי
בנהלל.
בנהלל, בדרך כלל אני לא מדבר, אני לא נוסע. אם אני אתעקש על ידי הכנסת או יום אחד שאני אהיה אולי בתפקיד של ממשלתי, אז אני מניח שאני אלך.
ומה היית, אם היית שר היום, היית הולך, מבקשים לא לבוא, פוליטיקאים, נכון, הם אומרים, אתה יודע מה, הם אומרים, אל תבואו מהקואליציה, אתם חייבים לנו, הילדים הכל, תבואו מהאופוזיציה, אני לא מקבל את הטיעון הזה, אם לא, לא באים. אז מה היית עושה, היית הולך?
אם היו מבקשים לי לא לבוא, לא הייתי הולך.
טוב, תודה רבה רם בן ברק, אנחנו נדבר פעם ופעמיים, זה לא הולך לגמר כל כך מהר, ואם ייגמר יהיה משהו חדש. תודה רבה לך על הרעיון הזה.
תודה.
שלום לרון בן ישי, הפרשן הצבאי של וויינט וידיעות אחרונות. שלום רון.
שלום לכם.
היי, ערב טוב רון.
היי, הכותרת שאני לוקח מהרבה דברים שאנחנו הולכים לדבר איתך עליהם, היא הכותרת ש... ואתה לשונך בדרך כלל מאוד מאוד מדודה, מאוד 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 שימוש של פינצטה, זה כותרת קשה, קרח חמור בין נתניהו לבין ראשי מערכת הביטחון שטוענים נגדו, הוא לא מחליט. הסבר ונמק.
כתבתי על זה 1,100 מילה.
נכון, וידעתי, ותכף תגיד לי שהעורך נותן את הכותרת, עזוב רון, בוא.
לא.
אתה הרבה שנים בביזנס, גם אני הרבה שנים בביזנס, ספר לנו מה קורה. 1,100 מילה.
מה שקורה הוא, שאני באמת אנסה לתמצת את זה,
בהחלט.
זה שהצבא, בעצם מערכת הביטחון, זה לא רק הצבא, זה גם... אפשר לומר גם שר הביטחון וגם ראש השבק ביחס לראש המוסד, אני לא יודע, אבל אני חושב שהצמרת הזאת וגם חלק גדול מאלופי המטכ"ל. כבר הרבה זמן אומרים חייבות להתקבל החלטות בחמישה תחומים. וההחלטות הן בידי ראש הממשלה והקבינט הביטחוני המורחב, והן לא מתקבלות.
מה חמשת העניינים?
חמשת העניינים זה א', עניין החטופים, שבו צריך, בדיוק מה שדיברתם עם חבר הכנסת רם בן ברק, שבו צריך להחליט האם תמורת כל החטופים, זה צריך להתקבל החלטה, מדובר בהחלטות אסטרטגיות, לא החלטות של טקטיות, כן נכבוש את זה או לא נכבוש את זה. האם תמורת כל החטופים אנחנו יכולים להפסיק את הלחימה להרבה זמן?
זה חטופים, מה השני?
והשני זה היום, מה שמכונה אצלנו היום שאחרי.
מה יהיה על עזה אחרי שהכל מפסיק? למי מוסרים את הנדוניה הזאת?
לא.
אלא?
יותר מדויק מזה. מי יחליף את חמאס כשלטון האזרחי ברצועת עזה? כי okay. כל עוד חמאס הוא השלטון האזרחי, אז חמאס הוא השלטון בעזה, והפירוק של הגדודים שלו הוא פשוט תפיך.
מה הדבר השלישי, רון?
הדבר השלישי זה הכניסה לרפיח.
כן, מבצע לא מבצע ברפיח.
התמרון לתוך רפיח, כן. הדבר הרביעי זה איך מפסיקים את מלחמת ההתשה שהתנרמלה בצפון.
והדבר החמישי?
זה תקציב לביטחון.
עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחת, ומיד אני מוסר אותך לחקירה נגדית של דוד פורר. הצבא והשר וכל אלה שמנית מסביב, כועסים כי ראש הממשלה לא מחליט כמו שהם מציעים, או שהוא בכלל לא מחליט?
שהוא בכלל לא מחליט.
הבנתי.
להפך, הצבא, אתה מדבר עם המקורות שלך, אני מדבר עם המקורות שלי.
כן, כל פעם שאני מנסה לדבר עם המקורות שלי, אומרים רון בן ישי היה כאן לפניך ולא מוכנים לענות לי.
אז גם לי הם בדרך כלל לא מוכנים לענות, אבל הפעם הם יוצאים מגדרה, הם אומרים בצורה מאוד ברורה. אפשר להחליט ככה ואפשר להחליט ככה.
רק תחליט.
בעניין, רק תחליט. למשל, אני אתן לך דוגמה, בעניין היום שאחרי, בעצם יש כיום שתי אופציות. האופציה האחת היא האופציה הישראלית, כלומר ממשל צבאי ישראלי, אבל אז יהיה צורך לגייס משהו כמו שתי אוגדות, להחזיק אותם כחיל מצב בעזה, ולנהל את הרצועה במקום חמאס. האפשרות האחרת היא האופציה האמריקנית עם כוח המשימה הבין ערבי, שיגייס גם פתחניקים מרצועת עזה, שימלאו את מקום החמאסניקים מרצועת עזה, וכוח משימה בין ערבי, אמריקאי וישראלי שיפקח.
אתה יודע, זה שהצבא יתרכז אולי יותר במלחמה מאשר במציאת חלופות מדיניות למה אפשר לעשות בעזה, כי ברור לכל אחד שמסתכל על דברים שיש יותר משתי חלופות אפשריות, יש עוד הרבה אפשרות אחרות. אבל זה בסדר, אבל נעזוב רגע את הנקודה הזאת.
אין הרבה... היום אחרי כל הבחינה של כל החלופות האלו, שאתה חושב שיש הרבה חלופות, יש בקושי שתי חלופות, שחלופה אחת היא גם לא חלופה, חלופה הישראלית, יש קונצנזוס שאנחנו לא רוצים להיות שם.
אני אגיד לך מה תמיד, אני שמח לקרוא את הכתבות שלך, כי תמיד הן מעמיקות ויש בין הרבה תוכן, ואז בכתבה הזאת אני שואל את עצמי, אם יש ראשי מערכות ביטחון שחושבים שראש הממשלה גורם נזק אסטרטגי, שאיזשהו גורם יכול לגרום לנזק אסטרטגי.
לא, זה שהוא לא מחליט.
כן, למה הם לא אומרים את זה און רקורד? למה הם מתחבאים? הם חושבים שמישהו גורם נזק אסטרטגי למדינת ישראל, בבקשה להתייצב מול הציבור ולומר.
זה אולי עוד יגיע. אבל אתה רואה גם בהכרזות של, תראה למשל, שדובר צהל, אומר פעם אחרי פעם, דווקא בדברים הפומביים שהוא אומר, במפורש, הוא אומר, צהל כבר המון זמן, גם כשנתניהו אומר, יש תאריך כניסה לרפיח, אני אישרתי תוכניות, אני אאשר תוכניות, אני עושה זה, אז הצבא אומר, אנחנו כבר מוכנים מזה חודשיים. ברגע שהדרג המדיני יחליט, אנחנו ניכנס לרפיח.
אתה יודע שזה לא נכון, ואתה יודע שזה עניין.
למה אני יודע שזה לא נכון?
כי אני יודע שזה לא נכון, סליחה שאמרתי עליך, תוכניות עוד נדונו ואושרו בפחות מחודש אחורה. אז שלא יספרו סיפורים, בסדר? אבל תתייחס כפרשן. כפרשן, תתייחס לטענה החשובה של דוד. לא, לא, רון, אני לא מתווכח אתך, אני זז אחורה, סליחה, מוחק מהפרוטוקול.
לא, לא, לא.
כפרשן, עתיר ניסיון, ליווית את כל מלחמות ישראל. דוד שם לך על השולחן שאלה נוקבת, כל הגיבורים האלה, אתה יודע מה, רמטכ"ל, אולי לא. אבל שר הביטחון צריך לקום ולהגיד, הוא כבר עשה דברים כאלה, סלח לי, אדוני ראש הממשלה, אתה מטריף את המערכת. למה אתה לא מדבר? למה אתה לא מחליט?
אז למה הם לא יוצאים בגלוי?
אני מציע, תראה, אני לא פעיל פוליטי.
נכון.
אני בסך הכל, ובאמת בסך הכל, עיתונאי שמשקף את מה שהוא יודע.
כן, אבל אתה כל חשוב, אתה יודע כמה הכל שלך חשוב.
רק שנייה. ואני אומר, יש דברים שהם בתהליך. אני תפסתי לדעתי את הסיפור הזה, את הקרע, וכתבתי על זה היום בשלב די מאוחר.
איזה קרע? מה זאת אומרת? עכשיו הקרע, אולי הם דואגים לעצמם, אולי הם לא רוצים לשלם מחיר אישי.
הכל יכול להיות, הכל יכול להיות.
אבל אז מה, מישהו שלא רוצה לשלם מחיר אישי, הוא אנחנו ניתן לו את הקרדיט?
למה זה פותר אותו? למה זה פותר אותו ממחיר אישי? תראה, אני לא אוהב את השיחה הזאת, אני אגיד לך למה. כי זה מחייב אותי לנקוט עמדה, לא שאין לי עמדה, יש לי עמדה, אבל אני כעיתונאי לא רוצה לנקוט עמדה פוליטית. האם נגיד, האם האלופים או אנשי הצבא נוקטים את העמדה שלהם משיקולים אישיים?
אוקיי, אני מכבד אותך רון, אני מכבד לך, זה תשובה ששמה אותנו חזרה במקום. אתה מזכיר ב-1100 מילה שלך, שזה מזכיר לך את מרד הגנרלים ערב מלחמת ששת הימים. אתה רוצה לשתף את... אני כבר הייתי חייל סדיר, אז אתה כבר היית פרשן בכיר, אז...
לא, אני לא הייתי פרשן בכיר אז.
היית קצין בצבא.
הייתי אז בממ"מ בגדוד צנחנים מילואים, ואני כבשתי בשבילך את אום כתף ואחר כך את הרמה הסורית.
רגע, אני צריך להוריד את האוזניות כדי לקום, אחרת אני אתלוש אותם. אתה צודק, אבל אז תזכיר, בעודך כובש את אום כתף, התרחש מרד גנרלי, מה אתה זוכר? תלמד את הדור הצעיר, הם כולם בטוחים שהם המציאו את הכל, חדש, הכל.
לפני שכבשתי את הרמה הסורית, זה היה 3 ימים לפני תחילת המלחמה.
Okay.
בשניים ביוני.
מה היה?
הייתה ישיבה של הקבינט הביטחוני מדיני בראשותו של לוי אשכול, זיכרונו לברכה, דיין כבר היה שר ביטחון, וכל המטכ"ל. והישיבה המשותפת הייתה שהמטכ"ל דרש מהקבינט מאשכול, מלוי אשכול ראש הממשלה, ומהקבינט הביטחוני-מדיני, לצאת למלחמה.
זה היה לפני או אחרי הגמגום המפואר והמפורסם?
זה היה אחרי.
הגמגום הדליק את השלהבת הזאת.
אני לא זוכר אם הגמגום הדליק או לא הדליק, אבל הישיבה הזאת בשניים ביוני, באו כל אלופי המטכ"ל, החל מ... אהרון יריב שהיה אז ראש אמן, אבל בעיקר הרמטכ"ל, יצחק רבין, אריק שרון, מתי פלד, אגב השמאלן, האלוף השמאלן הנורא, הם דרשו לצאת למלחמה. ואמרו, כל יום שעובר בלי שאנחנו יוצאים למלחמה, המצב מחמיר והולך, ויהיה לנו קשה יותר לנצח, אנחנו חייבים להחליט על מכה מקדימה, על זה שאנחנו נפתח במלחמה. הוויכוח היה, מי יפתח במלחמה, האם בעצם יניחו למצרים ולסורים לכל אלה לפתוח במלחמה.
זה אותו ויכוח, סדנה דאר אחד הוא, כל הוויכוחים מאז ומעולם היה אם אנחנו נפתח, אם לא נפתח, אם אנחנו לא נפתח, אז הוא אומר, תנו איתנו, אם אנחנו נפתח, נכון, לא נקבל תמיכה,
נכון, לא,
שום דבר לא היה, משתנה.
כן. אז היה גם חשש גדול מהבידות בקרב כוחותינו.
בסדר.
היה חשש גדול שאם לא אנחנו נפתח, אז יהיו הרבה עבדות, וזה מה שהצבא אמר לממשלה, לקבינט. אבל
חוץ מזה שזה התקוממות או מרירות של הדרג הצבאי, ואולי
הדרג... לא היה התקוממות, שים לב. כן. קראו לזה מרד הגנרלים, אבל זה לא היה התקוממות. אז האלופים, או הרמטכ"ל, לא אמרו לממשלה או לקבינט, אנחנו מתפטרים, או אם אתם לא מקבלים את דעתנו, או אנחנו
לא נתגייס למילואים, אם יהיה מה שקיים פה לפני שנה או כזה דבר, או נסרב, לא נתנדב, עזוב, זה הכל הרי וורדינג בסוף, נכון?
לא, אני לא בטוח שזה היה וורדינג. אני אתן לך דוגמה דווקא ממרד גנרלים יותר מוקדם שהיה אצלנו, וזה היה במלחמת השחרור. במלחמת השחרור, הצבא לא הסכים שבן גוריון ידיח את גלילי מתפקיד בעצם הרמטכ"ל. גלילי היה כאילו מפקד, שהיה מפקד המטה הכללי של ההגנה, הוא היה הרמטכ"ל, ובן גוריון רצה להדיח אותו, מפני שגלילי התנגד לאפוליטיזציה ולממלכתיות שבן גוריון ניסה לכפות על הצבא. הוא אמר, אני לא מכיר הגנה, אני לא מכיר זה, אני רוצה צבא ממלכתי.
יפה.
שיהיה א-פוליטי. וגלילי התנגד, גלילי רצה לשמר את מנגנות.
ואז הצבא תמך במי? בבן גוריון או בגלילי?
בגלילי.
ברור. לובשי מדהים. טוב, רון, זה
רק בירי על האונייה על תלנה לא היה מרד.
תקשיב,
מה זה שלך?
ואז היה מרד אמיתי. למה? כי האלופים התפטרו.
הבנתי. טוב.
ואז בן גוריון נאלץ להחזיר את גלילי, וזה היה מרד הגנרלי.
אני משאיר משהו לפגישה הבאה שלנו, אנחנו, יש לנו טונה של דברים לדבר איתך. תודה רבה רון, תודה רבה.
תודה רבה רון בן ישי, תודה רבה.
ממתין על הקו בסבלנות, ותודה אלי בן שם, יו"ר ארגון יד לבנים. שלום אלי.
שלום רוני.
ערב טוב אלי.
מה שלומך? הרבה שנים לא דיברנו, מכירים הרבה שנים אתה.
נכון, נכון.
טוב, עוד מעט שוב יום הזיכרון, ושוב הבן האהוב שלך, סגן קובי בן שם, שנספה באסון המסוקים, בשנת 1997, פברואר 97, ואנחנו באים כאן לדבר איתך לא רק כאב שקול, אלא בעיקר כיו"ר הארגון. ראינו היום את השיבוצים, נתניהו כרגיל, וכמתבקש, ראש ממשלה בהר הרצל, לעצרת המרכזית, אבל שמות, איך נאמר, שמעוררים סימני שאלה, בן גביר באשדוד, פורסמו שיבוצי...
סמוטריץ'
בכפר סבא. אז די. פורסמו שיבוצי השרים לבתי עלמין ביום הזיכרון, אנחנו שומעים את המשפחות שהן לא שמחות בזה, ואתה מצוטט כמי שאומר, אם הממשלה לא תשכיל לפעול בחוכמה או ברגישות, מה שהיה בבתי עלמין בשנה שעברה, עם קדימון קטן למה שיקרה ביום הזיכרון בעוד שבועיים. אני חושב שאי אפשר להשוות, אז היה ויכוח פוליטי מר ונמהר, של ההורים השכולים יש בו סטנדינג, כמי שתרמו את היקר ביותר למה שהם חושבו שזו דמוקרטיה, ולדעתם זו הייתה פגיעה בדמוקרטיה. אני לא נכנס לוויכוח פוליטי, הוא לא מעניין אותי. השנה בוודאי שהסי שלהם הרבה יותר גדול, אדם רותח, עוד לא יבשו רגבי האפר על על הקברות הרבים שניחו פה השנה, גם של חיילים, שעדיין אנחנו קוברים מדי יום חיילים, ודאי של נספים שהם לא חיילים. אבל מצד שני, יש את הממלכתיות, הטקס. מי יבוא אם לא שר, אם לא חבר כנסת? תדביר את עמדתך.
תראה, קודם כל, תראה, ביד לבנים, הדעות חלוקות, ביד לבנים, אתה יודע, יש מכל המגזרים, מכל העדות, מכל הדתות, ואין דעה אחידה. אבל אנחנו פנינו כבר לפני חודש לראש הממשלה. ביקשנו להיות שותפים לשיבוצים. שיבצו עכשיו 10 שרים שלא עשו צבא. בשנה שעברה היה בדיוק אותו דבר, וכולם הורידו את עצמם בשבוע האחרון. אז בשביל מה לאפשר שבץ אותם? שמו את סמוטריץ' בכפר סבא. ראש העיר אחרי חצי שעה הוציאו הודעה שהוא לא ייתן לו להיכנס לעיר. בשביל מה להכניס למתח וללחץ וכאילו לעשות דווקא להכניס בעין? היו יכולים לשלוח את סמוטריץ' להר הזיתים, לחברון, למקומות שיכבדו אותו, כי לא ייתנו לו לדבר.
אתה יודע שדרך אגב, אני כשבאתי לכנסת, בשנה הראשונה, שאלו אותי לאן אתה רוצה ללכת, אמרתי להר הזיתים, אמרו לי זה קטן, זה רחוק, אין כבר אבלים וזה, ואני מאז לא ויתרתי, גם כשנהייתי שר בכיר, אמרתי רק הר הזיתים, שמעתי?
נכון, נכון.
טוב, אז נו, אז מה היית עושה? מה היית עושה?
תראה, קודם כל השיבוצים הם לא נכונים, שיבוצים שלא, אף כך, אני בררתי חסות השיבוצים, שלחו לשרים ולחברי כנסת, תשפצו את עצמכם. מזכיר הממשלה ומזכיר הכנסת צריכים לשבת ולקצת לשים שום שכל ולחשוב לאיפה ישלחו אנשים. תראה, שר הפנים, שהוא איש שס, שהוא עשירת בצבא, שהוא עוזר לנו המון למשפחת השקולות, הלך לצפת. צפת זה עיר מאוד דתית, ויקבלו אותו באהבה גדולה שם. ככה אני חושב שכל שר לא צריך להסתכל פוליטית איפה הוא יהיה ואיפה, יתנו, ואיפה יהיה לו יותר קהל לדבר, אלא לאן הוא מתאים. להרגיע את הרוחות, תראה, לנגד עיניי דבר אחד, קדושת היום, ושנהיה אירועים לנופלים שלנו. זה מה שאני, לא מעניין אותי פוליטיקה, לא מתעסק בפוליטיקה. אני חושב שצריכים, וכמה שביקשנו מלהיפגש עם ראש הממשלה, אולי לעשות נאום אחיד, שכתוב אותו יושב ראש הכנסת עם יושב ראש הקואליציה והאופוזיציה. אולי שאני חוזר ולא ידברו. ואז זה קרה בשנה שעברה, הרבה שרים וחברי כנסת הניחו זר ולא רצו לדבר.
כן,
יש כל מיני עצות, אולי שיבוא נציג מהקואליציה והאופוזיציה, יניחו זר ביחד, לא ידברו, יסמלו את האחדות של העם.
שכל רעיונות יפים וצריך
בהמשיך. אבל אין אוזן קשבת, אין מי שמוכן לשמוע. כולם אטומים, ונגיע ליום הזיכרון. יום של קדושה, יום שתמיד עליו היה קונצנזוס לאומי, ויהיה שם מלחמת אחים, ולא יתנו לדבר.
זה רע מאוד אם יהיה, זה באמת יום קדוש ועצוב, וצריך להוציא ממנו את הפוליטיקה, ולכבד את הזכר של כל הנופלים, וצריך לאפשר לכולם לכבד ולזכור את הנופלים. והשאלות שאתה מעלה הן טובות, ובאמת זה מטמיע שמהממשלה, אתה אומר, לא משתפים פעולה, האמת שקשה להבין את זה.
למי פניתם? היום היינו אצל שר הביטחון.
נו, ולא הייתה אוזן קשבת?
כן, אבל הוא אמר, תראו, אני אחד מ-120 חברי כנסת, אין לי השפעה.
לא הבנתי, אבל מה עונים לך מלשכת ראש הממשלה?
לא, הבטיחו, לא עונים כלום. הבטיחו, שר הביטחון הבטיח היום שידבר עם ראש הממשלה, שיפגש איתנו אולי לפני יום הזיכרון.
אוקיי, יש עוד כמה ימים עד אז.
אני חושב שדווקא הדלת שלו מטבע הדברים כאח שכול צריכה להיות מאוד פתוחה ומאוד קשבת לרעיון הזה.
יכול להיות שראש הממשלה לא מעורב בשיבוצים של...
לא, ברור
שהוא לא מעורב, אז זה מדובר, אבל הוא הבעל הבית, הוא צריך להסביר למזכיר הממשלה. מי זה מזכיר הממשלה? אני לא רוצה להיות זה, מזכיר הממשלה, כל התפקיד שלו, כל התפקיד שלו זה לפקח על זה שהחלטות הממשלה מתבצעות. עכשיו אני אומר לך מידיעה ש-95% מהחלטות הממשלה לא מתבצעות.
טוב, זה מאז ומעולם, זה לא ייחודי לממשלה.
זה מאז ומעולם, זה לא נכס פרטי שלו, אבל מצד שני, לא צריך לתת לו לעשות את השיבוצים האלה, עם כל הכבוד, בוודאי לא בשנה רגישה, אם הניסיון אמר של שנה שעברה, שכמו שאומר לך אלי בן שם, שמבין דבר או שניים בכל הפוליטיקות הרגשיות הנוראיות האלה ששנה שעברה זה סיפור של ילדים קטנים לעומת מה שיכול לקרות את השנה. אלי, אל תרפה, אתה עושה עבודת קודש, ואני מתגעגע להיפגש אותך אחרי כל כך הרבה שנים.
100%, אני רק מקווה שכולנו נהיה ראויים לנופלים.
בדיוק, זאת הגדרה המדויקת. בדיוק.
ואני מקווה שכולם יפעלו בשום שכל וירגעו ונעבור את היום הזה כמו שהוא מגיע בקדושה
ובטהרת קדושה ובטהרת הדעת.
כן, כמו שהנופלים שלנו נפלו אחד למען השני ונהרגו ואחד נלחם, הם נפלו יחד ונלחמו יחד מכל המגזרים ומכל העדות. ונתפלל שעם ישראל והמנהיגים שלנו יהיו רואים לנופלים האלה.
תודה רבה לך אלי,
תודה רבה.
ומכאן איך נאמר במעבר חד, דיווחי תנועה. בבקשה גברת קורמן.
בוא נגיד שאם זה היה היום אף אחד לא היה מגיע לשום מקום. לא השרים, ולא המשפחות, יש לנו חרדים שמפגינים, בבקשה.
בקיצור, דוד, תאמר שלום לקולגה שלך למקצוע, עורך דין שלמה גור, לשעבר מנכ"ל משרד המשפטים ומשרד מבקר המדינה. שלום שלמה.
ערב טוב שלמה.
שלום וברכה.
מה שלומך?
אני יכול רק לצטט בזה את מה שמיוחס לאליקים רובינשטיין.
כן.
שאומר, בתשובה לשאלה מה שלומך, אומר, אישית, ברוך השם, ציבורית, השם ירחם.
זה נכון. טוב, אתה בין יתר תפקידיך כמוזכר בפתיח, היית מנכ״ל משרד מבקר, מנכ״ל, איך זה יקרא, ביקורת המדינה או משרד מבקר?
מנכ״ל משרד מבקר המדינה.
לא יודע, מנכ״ל משרד זה קצת משהו, ובדרך כלל הם מנכ״לים של מנכ״ל אוצר, מנכ״ל פנים, לא מנכ״ל משרד, נכון? גם לא חשוב, עזוב בדקויות אלה שטויות. אני קורא היום בעיתונים, היום, אתמול, שמבקר המדינה מתניהו אנגלמן כועס, הוא מתלונן שהביקורת על צה״ל לא משתפים פעולה, לא הרמטכ״ל ולא משרד ראש הממשלה. אתה מכיר תופעה כזאת?
אני לא מכיר תופעה כזאת, משום שלפחות בשנים שאני הייתי שם, זה היה מזמן.
מי היה מבקר או מבקר את המדינה אז בזמנך?
מבקר המדינה היה מיכל לינדנשטראוס, זכרו לברכה.
כן, נכון. טוב, אז מה?
אני לא מכיר תופעה כזאת, שבמהלך מלחמה או במהלך קרבות, מבקר המדינה רץ ונכנס, הייתי אומר אפילו ברגל גסה, לתוך המערכת הזאת, כאשר הוא לא בנוי לכך, ואני מניח שהפנייה עכשיו וחילופי ההתכתבויות או המהלומות, אם אתה רוצה, בין המבקר והמשרדים, הם תוצאה של העובדה שבמהלך החודש הזה תתברר עתירה בבית המשפט העליון בנושא, ו...
באיזה מובן מבקר המדינה לא ערוך לבצע ביקורת כזאת?
משום שראשית, אירוע טראומטי מהסוג הזה, שהוא כל כך רחב וכוללני, מחייב חקירה מעמיקה. משרד מבקר המדינה לא בנוי לחקירה, כשמו כן הוא מבקר, ועיקר עבודתו מתבססת על בדיקת החומרים, המסמכים, ההתכתבויות בנושא. האירוע כזה חייב לעשות באמצעות כלי חקירה מובהקים, ולמי שיש את הסמכויות לעשות את זה, זה גוף שנקרא ועדת חקירה ממלכתית, שיש את כל הסמכויות של בית משפט לזימון עדים, חקירת עדים בשבועה ובהזהרה.
כן, אבל זה במידה מסוימת, שלמה, נתון בידה של הממשלה. מי שמחליט על הקמת ועדה חקירה ממלכתית, זה הממשלה בעקבותה, וכנסת, וכל כיוצא באלה. חוץ מזה שעובדתית, אתה קצת מתקיל אותי עם ההיסטוריה הפרטית שלי, שאני הייתי שר הפנים, במלחמת לבנון השנייה, מבקר המדינה, לינדנשטראוס. התחיל את החקירה כשטבריה עוד חטפה וצפת עוד חטפה ועכו עוד חטפה, הזכרתי לך, וחיפה חטפה, הזכרתי לך בכוונה, זה היה רק על העורף, אבל זה היה פעם ראשונה שהערים האלה חטפו.
רוני, אבל זו בדיוק הנקודה שנגיע. ואני הייתי אז מבקר המדינה, ואני זוכר אותך גם מופיע מול המבקר, ולכן פה הגדרת בדיוק את ההבדל בין מה שקורה עכשיו ומה שקרה אז. אז נבחרה סוגיה אזרחית אחת מוגדרת מאוד, וזה הטיפול בעורף.
נכון.
כאשר ההסתכלות הייתה אומנם מערכתית, אבל על נקודה מוגדרת. וכשהוקמה ועדת החקירה, אז היא הייתה ממשלתית, אבל עם סמכויות רבות, ועדת וינוגרד.
כן.
ועדת וינוגרד, היה תאום מוחלט, והיה ברור מהי...
מי חוקר מה, זה נכון.
אז נגיד, אם תוקם ועדת חקירה ממלכתית, להערכתך, כמה זמן ייקח לה להשלים את העבודה שלה מרגע ההקמה?
זה יכול לקחת שנה,
כי ועדת החקירה בעניין מירון לקח להם שנתיים וחצי, כמעט שלוש שנים.
זה בגלל ש...
אבל ראשית, בוא נזכור, שיושבת ראש הוועדה נפטרה במהלך הוועדה.
מרים נאור, זכרה לברכה.
נכון.
אבל
לא רק זאת, אלא כאן, המבקר נכנס, והייתי אומר, אפילו ברגל גסה, לכל רוחב היריעה. והוא ירה לכל הכיוונים, מההתחלה, כאשר, אם אני לא טועה, זה היה בעקבות ביקור.
זה ממש ביקורת קשה על שומר סף.
לא, זה בסדר גמור, זה לגיטימי לחלוטין. תשמע,
כן, יש ביקורת על שומרי סף, משום ש...
לדאבוני אנחנו רואים, ולא רק את מבקר המדינה.
היא מאוד מנומסת, אבל מה שאותי מפתיע זה, תסלח לי שאני לוקח אותך למקום שאתה אולי לא תאהב אותו, הטענה נגד מר אנגלמן כמבקר המדינה היא שהוא לא ממש מה שנקרא בחירה אולטימטיבית לבקר את נתניהו שמינה אותו. להבדיל מלינדנשטראוס שהכרנו, ואליעזר גולדנברג שהכרנו, ומרים בן פורת שכולנו הכרנו והוקרנו. אז היית אומר שזה קצת מפתיע שהוא נכנס שם ברגל גסה, דווקא שנתניהו אובייקט של החקירות?
אני לא, לכן פה מתעוררת השאלה, האם הכניסה ברגל גסה,
לא.
היא גם מבשרת ביקורת מעמיקה וכוללת. או עוד איזשהו התפרצות, שלא הייתי פוסל והייתי אומר יחצנית משום מה, או במידה מסוימת.
טוב, אבל, שלמה, אבל כדרכך, אני כמו לא שאני מכיר אותך הרבה שנים, אתה חושב את מה שאתה אומר ואומר את מה שאתה חושב. תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה רבה.
תודה רבה, שלמה. תודה רבה. זה היה שלמה גור, לב שעבר מנכ״ל משרד המשפטים ומשרד מבקר המדינה.
אכן, כן. איתנו כרגע ורדית קרוגר, שהיא חברה בארגון אמהות לוחמים. את אמא לשלושה לוחמים, נדמה לי אחד מגלן ואחד אגוז, והחתן שלך, קרי... שנשוי לביתך, הוא קצין אגם בגבעתי. שלום לך, גברת קרוגר.
שלום וברכה.
שלום ורדית, ערב
דוד,
טוב.
דוד פורר איתי באולפן. תגידי, אתם אמהות ללוחמים, מאגדות, הארגון שלכם מאגד אלפי אמהות כאלה, אתם יוצאות נגד מתווה העסקה לשחרור החטופים ומטריות, כי התוצאה המיידית שלו תהיה פגיעה מורלית קשה בקרב האזרחים והלוחמים. תסבירי בבקשה.
בוא נסדר את זה. כן. יותר מדויק, אם אתה מסכים.
בשמחה, להפר, בשביל זה הבנו אותך. הבנו אותך
שתדייקי
לנו את הכל, כן, ודאי.
בסדר גמור, יש לנו כמה משימות מאוד מאוד חשובות עכשיו, זה כולנו מסכימים עליהם, אנחנו צריכים להחזיר את החטופים, אנחנו צריכים להחזיר את תושבי עזה ואת עוטף עזה והצפון, אנחנו צריכים לדאוג שההרתעה של האויבים שלנו מסביב תהיה לאורך זמן, לא לטווח הקצר. ובשביל כל הדברים האלה אנחנו יודעים שהם עמדו מול טעויות איומות, תפיסות החלה של הרוע שסביבנו, שהיום אנחנו רואים כמה הוא היה רע. ואנחנו מאוד תומכים בצבא, מאוד תומכים בכל מקבלי ההחלטות. כן, אנחנו ברור שנחכים
לה... אבל בואי לשאלה שמורדת הצעת הצבים, ובאופן ברור ומובנה לכל אחד ואחד מאיתנו, ועל אחת כמה וכמה פי אלף מונים למשפחות שישבות ומונות את הימים שהחטופים והחטופות שלהם בשבי, כשחלק גדול מהן לא יודעות בכלל אם הם בחיים החטופים האלה.
הלב שלנו והלב של כל עם ישראל כבר מהשביעי באוקטובר עם המשפחות האלה, גם עם כל המשפחות שאיבדו את היקר להם מכל, אחיין שלי נהרג במלחמה, גם עם כל המשפחות שגלו מביתם. יש לנו עכשיו טרגדיה שהיא תוצאה של ההחלה של הראש של סביבינו.
אז תסבירי למה המתווה הזה מנוגד לעמדה שלכם. תחזיר רגע את השור בקרנב, ככל שזה קשה.
העמדה שלנו היא לא פוליטית, העמדה שלנו היא שחיי החיילים שלנו קודמים לכל
לשחרור החטופים. זה מה שאת אומרת.
לא מתנגד לשחרור החטופים.
לא, 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 גברתי, אני מאוד מכבד. גם הבן שלי הוא קצין די בכיר, והיה מגויס שבעה חודשים, אבל סדר העולם, עם כל כמה שזה אכזרי, כפי שאני למדתי בשנותיי בצבא, ובשנותיי בקבינט, ובשנותיי בממשלה, שגזירת גורלי, שחיילים נהרגים עבור אזרחים, ולא להפך. ועכשיו יושבים שם אזרחים, חטופים, ילדים, נשים, מבוגרים.
מה שאתה בעצם אומר,
ואתם אומרים, סליחה,
שכשיש לנו אנשים שרוצחים ואונסים ושורפים את התינוקות שלנו, אנחנו חייבים להיכנע להם.
לא, לא, אנחנו חייבים להשאיר שם את הילדים, לסטיות הנוראיות.
שנייה רגע, שנייה רגע, ורדית, הרי החיילים נכנסים לעזה, מסכנים את החיים שלהם, נלחמים עבורנו, בין היתר כדי לנסות להציל את החטופים במהלך המלחמתי.
בדיוק, בדיוק. אנחנו מאוד בעד לעשות כל דבר להחזיר את החטופים, שישאיר לנו את ההרתעה, שלא יביא לנו עוד עסקת שליט ועוד עסקאות איומות. כל דבר שעשינו בהקשר של עכשיו, הביא לנו המון המון טרגדיות עלינו.
טוב.
אנחנו נמצאים במקום שכולנו רוצים את החטופים, ואנחנו רוצים אותם פה בבית כמה שיותר מהר, ואנחנו מבינים שזה חלק מטרגדיה ענקית עכשיו
ולהביא אותם ישר להביא אותם הביתה ולהגיע לכל הדברים שאת רוצה ושאני רוצה ושל זה יש קונסנזוס, צריך לשלם מחיר וצריך לשלם מחיר.
אז פה אתה מביא תפיסה שלך שעד עכשיו קרסה המון פעמים בהיסטוריה שלנו.
תודה רבה לך. אני מחל, לא לא, אני מחל בריאות טובה לכל
יום ראשון בלילה. יש לנו את יום השואה, אמא שלי ניצולת שואה ממחנה הריכוז באגן בלזן, היו לה 9 נכדים בשלב מסוים בעזה. היא מאוד רצתה שכולם יחזרו הביתה, היא לא תוכל להתמודד עם עוד טרגדיה שתקרה לה. ויחד עם זה היא הבינה שהנכדים שלה זוכים להגן מה שהיא לא יכלה.
תודה רבה גברת קרוגר, אנחנו נאלצים לסיים, אני מבין את כל הדברים האלה, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, תודה רבה לך.
תודה רבה ורדית קרוגר, תודה.
טוב, יש לנו, רצינו לדבר על האירוויזיון
אתה נוסע? למלמו? לצפות?
כן, כבר מהיום אני אלך לשני חצאי הגמר.
איך אתה תלך? כשהמועצה לביטחון לאומי נתנה אזהרת מסע חמורה, מזהירה לא לנסוע, ושמי שנוסע צריך לדעת שיש רמה, קום רמה 2, רמה 3, ושזה מסוכן לנסוע לשם. אתה רוצה לנסוע לסכן את עצמך?
אני נוסע מיום שהמציאו את האירוויזיון, אני נוסע לכל אירוויזיון, לא חשוב עם ישראל.
האמת שזה מטורף.
היה פעם, נסענו אפילו לצ'צ'ניה, רצו לרצוח אותנו שם, אבל נבלו, תשמע, אנחנו יודעים מאוד.
אנחנו מעצמת אירוויזיון ישראל. אבל זה מדהים שבאמת זה במלמו, ובאמת אני מקווה שזה יעבור בשלום בתור התחלה.
מה יש שם בכלל? במלמו נדמה לי שזה נהייתה, אולי זה כזה נהייתה כזה סוג של עזה בשוודיה, נכון?
זה עיר עם אחוז מאגרים מאוד גבוה, נמצאת מול דנמרק, מעבר לים שם, מעבר למים שם, יש גשר מחבר, וזהו, עיר מאוד מסוכנת.
לא, כן, אני מכיר את העיר, ראיתי נוסע.
עיר מסוכנת, המועצה לביטחון לאומי אומרת שמסוכן.
האמת היא ש אני בכלל לא מבין את הדבר הזה, זה נראה לי כזה מסחרה, אבל עוד מעט תהיה פה פרשן ותיק לענייני תחרויות, הוא נכנס עכשיו בזחילה לאולפן, קוראים לו רון קופמן, אני מכיר אותו, ואני מת לשמוע בדרך הביתה שאני אתקוע בפקקים את דעתו על האירוויזיון. אני יודע שהוא ידבר על זה. ברח. 103 FM